الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ברבותיי, החי ברעי, הדף היומי יום שלישי פעמיים כי טוב, כוח בתיבת, כ"ח בתיבת, תשפ"ד, מסכת בבקה, מהדף סמכת, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד לשיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים ומקדישים לעילוי נשמתם של חיילי צבא הגנה לישראל, שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו את נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם. ינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. תעמודנה נשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם ובעד כלל ישראל לישועת הפרט וישועת הכלל ולגאולה קרובה לבוא במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט על נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהירה של חולי ופצועי ימך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, שלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל וירפם במהירה ברפואה שלימה, אמן כן יהי רצון. פרק תהילים ליום שלישי, פרק סמכת, כמניין דפינו היומי. למנצח לדוד מזמור שיר, יקום אלוהים יפוצו אויביו וינוסו מסניו מפניו, כי אם דוף עשן תנדוף, כי אם מס דונג מפני אש, יובדו רשעים מפני אלוהים, וצדיקים ישמחו, יעלצו לפני אלוהים ויסיסו בשמחה, שירו לאלוהים זמרו שמו, סולו לרוכב בערבות ביה שמו, והילזו לפניו, אבי יתומים ודיין אלמנות, אלוהים במעון קודשו, אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות, אך סוררים שכנו צחיחה, אלוהים בצעידך לפני עמך, בצעדך בישימון סלע, ארץ רעשה אף שמיים נטפו מפני אלוהים, זה סיני מפני אלוהים אלוהי ישראל, גשם נדבות תניף אלוהים נחלתך, ונלאה אתה קוננת, חייתך ישבובה, תכין בטובתך לעני אלוהים, אדוינו ייתן עומר המבשרות צבא רב, מלכי צבאות ידודון ידודון, ונבט בית תחלק שלל, אם תשכבון בין שפתיים, כנפי יונה נכפה וחשף, בעברותיה בירקרק חרוץ, בפרס שדי מלכים בה, תשלג בצלמון, הר אלוהים הר בשן, הר גבנונים הר בשן, למה תרצדון הרים גבנונים, הר חמד אלוהים לשבטו, אף אדוינו ישכון לנצח, רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען, אדוינו יבם סיני בקודש, עלית למרום שבית השבי, לקחת מתנות באדם, ואף סוררים לשכון יה אלוהים. ברוך אדוינו יום יום יעמוס לנו, האל ישועתנו סלע. האל לנו אל למושעות, ולאדוינו אלוהים למוות תוצאות, אך אלוהים ממחץ ראש אויביו, קודקוד, שיער מתהלך באשמיו. אמר אדוינו אם בבשן אשיב, אשיב ממצלות ים, למען תמחץ רגליך בדם, לשון כלבך מאויבים מיניהו. ראו הליכותיך אלוהים, הליכות אילי מלכי וקודש. קדמו שרים אחר נוגנים, בתוך עלמות תופפות ומקלות, ברכו אלוהים אדוינוי ממקור ישראל, שם בנימין צעיר רודם, שרי יהודה ריגמתם, שרי זבולון, שרי נפתלי. ציווה אלוהיך עוזך, עוזה אלוהים זו פעלת לנו. מייחלך על ירושלים לך יובילו מלכים שי, גאר חיית קנה עדת אבירים בעגלי עמי מתרפס ברצי חשף, ביזר עמי מקרבות יחפצו. יהתיו חשמנים מני מצרים, כוש תריץ ידיו לאלוהים. ממלכות הארץ שירו לאלוהים, זמרו אדוינוי סלע. לרוכב בשמי שמי קדם, אין ייתן בקולו כל עוז. תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים. נורא אלוהים ממקדשך, אל ישראל, הוא נותן עוז ותעצומות לעם, ברוך אלוהים. מזמור קוף, מזמור לתודה ריאו לאדוינוי כל הארץ, יבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו בירננה דיהו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצון מריתו, בואו שערה בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוינוי לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאים מצרה לרווחה ומאפילה לאורה ומשיעבוד לגאולה, אשתה, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. פותחים ממאמר מתוך הספר מאורות הדף היומי, על אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדף סמך וב. 22 שנה מספרת הגמרא בסוגייתנו, התקשר רב יוסף בקושייה ששאלו חברו רבא. רק כאשר הוא התמנה לראש ישיבה, בו ביום הוא תרץ את הקושייה. הגאון רב חיים שמולביץ זצ"ל, שהעמיק לחקור ולדרוש במאמרי חז"ל ובהליכותיהם, מעורר כי הדברים טעונים הסבר. מה השתנה בו ברב יוסף ביום שהתמנה לראש הישיבה? האם נתווספה לו תובנה חדשה, הסתכלות אחרת, שאיתם עלה בידו לתרץ קושייה שבמהלך 22 שנה לא עלה בידו ליישב? לפני שמיישב הגאון את השאלה הזו, הוא מקשה גם על הגמרא במסכת סנהדרין בדף נון ב', שם מובא כי אחת מן הטענות כלפי נדב ואביהו הייתה על כך שהיו אומרים כלפי משה ואהרון מתי ימותו שני זקנים הללו, ואני ואתה נניג את הדור. לכאורה הרי נדב ואביהו היו מגדולי דור דעה, כפי שכתב רש"י שהיו שקולים כמשה ואהרון. אם כן, האם ניתן לעלות על הדעת שכוונתם הייתה לשררה גרידה? מבאר רב חיים שמולביץ זצ"ל כי מדרכי שמיים, שכאשר אדם מתמנה על הציבור ומקבל כוחות רוחניים למעלה ומעבר למדרגתו שלו, כדי שיוכל להנהיג את הציבור באופן הראוי ביותר, בשל כך ביקשו לעצמם נדב ואביהו את שרבית הנהגת הדור כדי להתעלות במדרגתם הרוחנית. כך גם רב יוסף זכה לתרץ הקושייה העצומה ביום שנתמנה לראש ישיבה, כיוון שבאותו יום ננסחו בו כוחות חדשים ורמים שבעזרתם הוא התעלה במעלות התורה והעירה. הנה הגענו בסייעת הדשמי הנקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום וחזרה אותו אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף סמך זין במסכת בבא קמא. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה הגנב, הגזלן והאנס, האם הקדשם ותרומתם מועילים ומדוע? והתשובה, מועילים לרבה מפני שיאוש קונה ולרב יוסף מפני שיש בזה גם שינוי השם. שאלה שנייה, מה למד רבי יונתן מהמילים אשר גזל? והתשובה, ללשון אחת ששינוי קונה ללשון שנייה שאין מוסיף חומש על גזל אביב. שאלה שלישית, כיצד אמר אולה שאין לה גזול תקנה, והרי אם גזלת לב ונעשה איל, הרי זה שינוי וקנה? אומרים התוספות, משום שכמות שהוא כעת אין לו תקנה. שאלה רביעית, האם לומדים מהמילה קורבנו ולא הגזול שיאוש אינו קונה? בתשובה הבא יוכיח מכך לאיל שאינו קונה, ורב הדחה את רעייתו והעמיד שמדובר כשגזל קורבן של חברו, אבל חזר בו שתחת השמועות אמר אף פאפה. שאלה חמישית, מדוע לא לומדים בגזירה שווה שור שור משבת, שאף בחיה ואוף נוהגים תשלומי ארבעה וחמישה? ואת תשובה, משום שכתוב פעמיים שור ושה בפרשה הזו למעט אחרים. השאלה האחרונה על דף סמך זין הייתה, האם יכול לשלם בית שברים כחושים תחת שור אחד ומדוע? והתשובה אינו יכול, משום שנאמר תחתיו תחתיו בית פעמים. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו אתמול בדפינו היומי בדף סמך זין במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, כוח בתיבת תשפ"ד, עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו בדף סמך ח' במסכת בבא קמא. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך זין עמוד ב', שמונה שורות מתחילת העמוד בנקודותיים, ומן המילים ומידת תשלומי ארבעה וחמישה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ומידת תשלומי ארבעה וחמישה אינה נוהגת אלא בשור ושה בלבד. מבואר במשנה שהאופנים בהם משלמים כפל על גניבה מרובים על האופנים שבהם משלמים ארבעה וחמישה, שחיוב כפל נוהג בכל דבר שנגנב, אבל תשלום ארבעה וחמישה אינו נוהג אלא בתביחת או מכירת שור ושה. והמקור לכך הוא מהפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ז, כי יגנוב איש שור עושה ותבחו ומחרו, חמישה וקר ישלם תחת השור, וארבע צון תחת השה. מבארת הגמרא, מדוע אין אנו לומדים משור ושה לכל בעלי החיים? שואלת הגמרא והמאי, מדוע תשלומי ארבעה וחמישה אינם נוהגים אלא בשור ושה בלבד? נאי לאף, הרי נוכל ללמוד בגזירה שווה שור שור משבת, נאמר כאן חמישה וקר ישלם תחת השור, ונאמר לעניין שבת בספר דברים פרק ה', פסוק י' ד', לא תעשה כל מלאכה וגומר ושורך וחמורך וכל בהמתך, ונדרוש כך, מה להלן, כשם שלגבי שבת חיה ועוף כיוצא בהן, חיה ועוף דינם שווה לשורו וחמורו ובהמותה, וגם עליהם אדם מצווה על שביתתם, כמו שדרשה הגמרא לעיל בדף נ"ד עמוד ב', אף כאן תשלומי ארבעה וחמישה יהיו חיה ועוף וכל הבהמות כיוצא בהם, כמו שור ושה שחייבים ארבעה וחמישה על תביחתם או מכירתם. משיבה הגמרא, אמר רבא, אמר קרא, נאמר בפסוק שור ושה, שור ושה שני פעמים, שמתחילה נאמר כי יגנוב איש שור עושה, ושוב נאמר חמישה וקר ישלם תחת השור וארבע צון תחת השה, ואחד מהם מיותר, והוא נכתב כדי ללמד ששור ושה אין כן יהיה נוהג בהם דין זה של תשלומי ארבעה וחמישה, ואילו מידי אחרין אלו דברים אחרים לא יהיה נוהג בהם הדין הזה. מבררת הגמרא את דברי רבא, אמרי אמרו בני הישיבה ודנו בדברי רבא ושאלו, היי מייתר, איזה שור ושה מיותר? הפעם הראשונה או הפעם השנייה? אילי מה אם נאמר שכוונת רבא ששור ושה זה סייפה, המוזכרים בסוף הפסוק מייתר, הם מיותרים, ומשום דניכתוב רחמנה שיכולה הייתה התורה לכתוב כי יגנוף שור עושה ותבחור מחרו חמישה וקר ישלם תחתיו וארבע צון תחתיו, בלי להזכיר שור ושה בסופו כלל, והיינו מבינים מסברה שחמישה בקר משלם תחת השור וארבע צון תחת השה, אין לומר כן, שהרי היא כתב רחמנה אחי, אם התורה הייתה כותבת ככה, ואמין הבאי לשלומי, הייתי אומר שעליו לשלם תשעה פעמים לכל אחד ואחד ממה שטבח או מחר, כלומר, שבין על שור ובין על שה ישלם חמישה בקר וארבע צון, שהרי לא היה נאמר אלא שישלם חמישה תחתיו וארבעה תחתיו, דהיינו תשעה, ולא היה מפורט בפסוק שהכוונה היא חמישה על שור וארבעה על שה. עכשיו דנה הגמרא במה אפשר לטעון כדי לדחות את הטענה הזו, וכי תאימה, ואם תשיב על כך, שגם אם לא היה נאמר שור ושה בסיפה, לא היינו טועים לחשב ולחייב תשעה על כל אחד מהם, דאקטיב שהרי עדיין יהיה כתוב תחתיו תחתיו פעמיים, ומהחלוקה לשניים, חמישה בקר ישלם תחתיו וארבע צון תחתיו, יש ללמוד שהכוונה חמישה בקר תחת השור וארבע צון תחת עשה, כי הרי אם כוונת התורה לחייב תשעה, היה נאמר חמישה בקר וארבע צון ישלם תחתיו, ולזה כוונת רבא ששור ושה אמור בסיפה מיותר, אם תאמר כך יש לדחות את דבריך משום שחד תחתיו מיתר, המילה תחתיו אחת מיותרת, וההוא אותו תחתיו מבא אלה לדרשה אחרינה, נצרחו לדרשה אחרת, דתניה, ששנינו בברייתא, יכול היית לומר שאם גנב אדם שור שווה מנה, מאה זוזים, וחייב לשלם אחרים תחתיו, שישלם תחתיו שברים, נגידים, כחושים וקרובים למות, תלמוד לומר, לכך אמרה התורה תחתיו תחתיו פעמיים, תחת השור ותחת הסל, ללמד שמשלם שור שהוא תחתיו ושווה כמותו, ולא שור חלוש ונוטה למות, וכיוון שזה נצרח לדרשה זו, לא יהיה ניתן לדייק מכפילות תחתיו שכוונת התורה לחלק לשניים, חמישה בקר תחת השור וארבע צון תחת השה, וממילא בהכרח שיהיה כתוב שור ושה בסיפה כדי למנוע את הטעות שהכוונה תשעה לכל אחד. אי אפשר לומר ששור ושה אמורים בסיפה הם המיותרים. לכן דנה הגמרא באפשרות אחרת בשאלה איזה שור ושה מיותרים. אלא אומרת הגמרא מה שאמר רבא, שמהאיתור של שור ושה יש ללמוד שדווקא בהם נאמרו תשלומים האלו, כוונתו היא לשור ושה דרישה, שבתחילת הפסוק שנאמר כי יגנוב איש שור עושה שהוא מיותר, משום דניכתוב רחמנה שיכולה התורה לכתוב כי יגנוב איש ותבחו או מחרו חמישה וקר ישלם תחת השור וארבע צון תחת השה, וממה שהזכירה התורה שור ושה גם ברישה, הרי זה בא ללמד שרק על שור ושה נאמר דין ארבעה וחמישה. מקשה הגמרא להסבר הזה בדברי רבא, שואלת הגמרא, היא כתב רחמנה, אחי, אם היה נכתב כך כפי שאמרת, כי יגנוב איש ותבחו או מחרו חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צון תחת השה, אבא אמינה הייתי אומר שאין משלם, עד דגן נפטרי וטבח לו, עד שיגנוב שתי בהמות, דהיינו גם שור וגם שה, והטבח אותם. ואם כן, אי אפשר לא לכתוב ברייש השור עושה, שמכך יודעים אנו שחיוב ארבעה וחמישה על תביחה הוא, אף כשגנב אחד בלבד. משיבה הגמרא, אין לטעות ולומר שאין חייב על תביחה, אלא אם כן גנב וטבח שניים, משום שהוא תבחו כתיב בלשון יחיד, שהמשמעות היא שטבח לאחד בלבד. שואלת הגמרא, אף שהיינו יודעים שעל תביחת אחד הוא חייב, אבל עדיין ואימה, עדיין תאמר שאינו חייב ארבעה וחמישה על מחירה, דגן נפטר ויהיו מזבן להו, עד שיגנוב גם שור וגם סבי עם קרם. משיבה הגמרא, אין לטעות ולומר כן, משום שהוא מחרו כתיב בלשון יחיד, שהמשמעות היא שמחר לחד בלבד. שואלת הגמרא, ואימא עדיין תאמר, שאם לא היה כתוב שור עושה ברישא, אבי אמינא הייתי סבור לומר שאינו משלם, עד דגנב תרי וטבח חד ומזווין חד, עד שיגנוב גם שור וגם שה ויטבח אחד וימכור אחד. משיבה הגמרא, גם בזה אין לטעות משום, שהוא טבחו או מחרו כתיב, שמשמע שעשה או זה או זה, ולא שגם טבח וגם מחר. שואלת הגמרא, והקתי אבי אמינא עד דגנב תרוויו וטבח חד, ומשייר חד, או מזבין חד ומשייר חד, ועדיין לולי שכתבה התורה שור עושה, הייתי אומר שאינו משלם עד שיגנוב את שניהם, וכאמור בפסוק שמשלם תחת השור, תחת השה, ומשמע שגנב את שניהם, ורק לגבי התביחה או המחירה, מדובר שטבח אחד ואת השני ישאיר, או שמחר אחד ואת השני ישאיר, כאמור הוא טבחו או מחרו. אלא מה שאמר רבא ששור ושה מיותרים, כוונתו, שור דה סייפה שהוזכר בסוף הפסוק, ושה דה רישה שהוזכר בתחילת הפסוק מיתר, הם המיותרים. זאת כיוון דניכתוב רחמנה יכולה התורה לכתוב כי יגנוב איש שור וטבחו מחרו חמישה בקר ישלם תחתיו וארבע צאן תחת השה. והמשמעות היא שאם יגנוב שור וטבחו מחרו ישלם חמישה ואם יעשה כן בשה ישלם ארבע. וכיוון שכך שור דה סייפה ושה דה רישה למה לי? אלא שמע מינה תלמד מזה ששור ושה אין אכן חייבים עליהם ארבעה וחמישה ואילו מידי אחרינה לא על בהמות אחרות וכן חיות ועופות לא חייבים עליהם ארבעה וחמישה. ועכשיו שנכתבו שור ושה בסיפה גם כן, יכלה התורה לכתוב חמישה בקר לשור וארבע צאן לשה, ואז מיותרת המילה תחתיו שכתובה פעמיים, ללמד שלא ישלם נגידין, שלא ישלם שברים כחושים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל. מבואר במשנה שהגונב חפץ מאדם שגנבו מאחרים אין משלם כפל אלא את הקרן, דהיינו את הגניבה בלבד. דנה הגמרא באיזה אופן מדובר במשנה שאין משלם כפל כשגנב חפץ הגנוב מאחרים. אמר רב לא שנו לא נאמר במשנה שהגונב מהגנב פטור מכפל, אלא כשהגנב השני גנב את החפץ לפני ייאוש בעליו ממנו, שאז עדיין הוא של בעליו הראשון ועל כן אין משלם כפל הגנב שממנו גנב. אבל אם גנבו לאחר ייאוש בעליו ממנו, כיוון שייאוש קונה יצא החפץ מרשות בעליו וכנאו גנב ראשון והוא שלו, בגנב שני משלם תשלומי כפל לגנב ראשון, שאין זה גונב מן הגנב, אלא גונב מהבעלים. מביאה הגמרא את מה שיקשו על דברי רב שייאוש קונה. אמר רב שישת אמינה, אומר אני, כיניים ושכיב רב, אמר לאה שמעת. כאשר התנמנם רב ושכב לישון, אמר את הדברים הללו, כלומר שהוא לא דקדק בדבריו, הם אינם נכונים. דתניה, שנינו בברית המופיעה בתוספתה, אמר רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה שאם גנב שור עושה וטבח ומחר אותה משלם תשלומי ארבעה וחמישה? מפני שנשתרש בחטא, עיקה שורשים ונתחזק והעמיד בחטא, על ידי שהועיל להוציאו מרשות בעליו לגמרי בתביחה או מחירה. ומברר רב שישת, מילא בתביחה יצא הגניבה מרשות הבעלים על ידי שינוי מעשה. אבל במחירה אימת, אימתי מחר את השור או עשה שעל ידי כך יצאו מרשות הבעלים, מילא אימא אם נאמר שמדובר שמחרם לפני ייאוש בעליו ממנו, מעיקה נשתרש וכי יש בכך נשתרש בחטא? והרי כיוון שלא נתייאשו הבעלים, אין המחירה מועילה כלל, שהרי לכל הדעות אין שינוי רשות מועיל לגנב, לקנות את החפץ בלא ייאוש ולא הועילו מאסף כלל. אלא ודאי מדובר שמחרו לאחר ייאוש הבעלים. ואיסל כדאי איתך אם עולה על דעתך לומר שייאוש לבדו קני והחפץ הוא של הגנב, המים מדוע כשהוא טובח ומוכר, הוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה, הרי את שלו הוא טובח ואת שלו הוא מוכר. כיוון שכנאו כבר בייאוש ואין עליו לשלם לבעלים, אלא את דמי השור ועשה בלבד. בעל כוחך שאין ייאוש קונה, ולכן ההוצאה מרשות לבעלים נעשית רק בעת המחירה. ומשום כך חייבה אותו התורה ארבעה וחמישה על המחירה הזו. דוחה הגמרא את הוכחת רב ששת אמרי, אמרו בני הישיבה, יש לבאר את הברייתא כדאמר רב להלן בסוגיה, שיש לתקן בברייתא שכוונת רבי עקיבא בדבריו, מפני שנשתרש בחטא, היינו מפני ששנה בחטא. ולפי זה חיובו בארבעה וחמישה אינו על שעוילו מעשיו, אלא על כך ששנה בחטאו ואחר שגנב, אוסיף וטבח או מחר. דהיינו שעדיין יצרו תוקפו ולא שב מרשעותו, ובא להוסיף וליהנות מדמי גזילתו. כך מסביר השיטה מקובצת בשם רבינו יונתן. ואומר המאירי שלפי זה נשתרש בחטא, היינו ששנה בעיוולתו כאדם המושרש בה ואינו יכול לזוז ממנה. אומרת הגמרא החנמי, כך גם נדחה את דברי רב ששת כאן, ונאמר שכוונת רבי עקיבא היא שחיובו הוא מפני ששנה בחטא, ולא בגלל שנשתרש בחטא על ידי שהוציא את הגניבה מרשות הבעלים. ולפי פירוש זה חיוב תביחה ומחירה הוא רק לפני ייאוש. ואף שמחירה לפני ייאוש אינה מועילה כלל, חייבה התורה עליה על ששנה בחטא. אבל על תביחה או מחירה לאחר ייאוש פטור, כיוון שעל ידי הייאוש קונה הגנב את השור או את השה, בעת שלו הוא תובח ומוכר. דנה הגמרא, להביא הוכחה אחרת שייאוש אינו קונה, תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברייתא, נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ז, הוא תבחו או מחרו, ויש ללמוד זה מזה. ולומר, מה תביחה כשם שתביחה שחייבים עליה ארבעה וחמישה היא פעולה שאינה חוזרת, שהרי אין אפשרות להחזיר את הבהמה להיות כפי שהייתה קודם התביחה, אף מחירה שחייבה עליה התורה מדובר במחירה שאינה חוזרת עוד לבעלים. ומבינה הגמרא עכשיו שהכוונה שאינה חוזרת עוד לנגנב כי יצא מרשותו. ויש לברר את כוונת הברייתא אימת. אימתי מחירה אינה חוזרת? אילא אימא אם נאמר שנעשתה לפני ייאוש בעלים, מה היא אינה חוזרת? מדוע אינה חוזרת לבעלים? הרי אינה מועילה כלל, שהרי שינוי רשות בלא ייאוש, ודאי אינו קונה. אלא בהכרח שנעשתה לאחר ייאוש בעלים, ומעטה יש לשאול. ואיסל כדאי תחקן יהיה. ואם עולה על דעתך לומר שכנאה הגנב בייאוש לבד, המים משלם ארבעה וחמישה על התביחה והמחירה, הרי את שלו הוא תובח ואת שלו הוא מוכר, ובהכרח שייאוש לחוד אינו קונה. וחייב הוא על המחירה, כיוון שמלבד הייאוש, יש גם שינוי רשות אצל הקונה. ולפי שנקנה לקונה, הרי זו מחירה שאינה חוזרת. דוחה הגמרא ואומרת אין להוכיח שייאוש אינו קונה, שכן אפשר להעמיד את הברייתא שמחר קודם ייאוש. ומה שחידשה הברייתא שחייבים רק על מחירה שאינה חוזרת, אין הכוונה למעט מחירה שלא רעילה להקנות לקונה, אלא יש לבאר כדאמר רב נחמן להלן, שהכוונה היא פרט לאופן שיקנה הגנב את הבהמה לעשות במלאכה 30 יום, ואחר כך תחזור אליו לגנב. החנמי, כך גם ניישב כאן, שבא לומר פרט לשיקנה את הבהמה ל-30 יום, שכיוון שלאחר 30 יום היא חוזרת אליו, אין זו מחירה אלא שכירות באלמה, ואינו חייב עליה 4 ו-5, ומחירה שאינה חוזרת שחייבים עליה, הכוונה מחירה גמורה מצד המוכר, אף שבפועל אינה מועילה, כיוון שאינה שלו, וכמו במקרה זה, שמחר לפני ייאוש. מקשה הגמרא מברייתא אחרת, מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב שייאוש לחוד קונה. שנינו בברייתא, 3 הלכות ישנן בגונב מהגנב. הראשון, בגנב ובא אחר וגנב. השני, בגנב ומחר, ובא אחר וגנב. השלישי, בגנב וטבח, ובא אחר וגנב. מפרט את הברייתא, הדין הראשון גנב מחברו ובא אחר וגנבו מהגנב. הגנב הראשון משלם לבעלים תשלומי כפל, והגנב השני אינו משלם אל הקרן בלבד ונותן אותה לגנב הראשון. בחיוב זהו מדינה דגרמי, על שגרם לו הפסד, אבל לא מלכות גניבה, כך אומר האמרי משה. אבל אינו משלם כפל, שנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ו', כי ייתן איש אל רעהו כסף או חילים לשמור, וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב, ישלם 2. דורשת הגמרא לקמן דף סמכת עמוד ב', שחיוב כפל נאמר רק בגונב מבית האיש, ולא מבית הגנב. הדין השני אומר את הברייתא, גנב שור עושה ומחר אותו, וכנאו הקונה בייאוש ושינוי רשות, ובא גנב אחר וגנבו מהקונה. הגנב הראשון משלם תשלומי 4 ו-5 לבעל השור ועשה, והגנב השני משלם תשלומי כפל לקונה, שהרי גנב ממנו דבר שהוא שלו. הדין השלישי, גנב שור עושה וטבח אותו, ובא אחר וגנבו ממנו, הגנב הראשון משלם לבעל השור ועשה תשלומי 4 ו-5, והגנב השני אינו משלם לראשון תשלומי כפל על עברי הבהמה התבוכים שגנב, אלא קרן בלבד, כדין גונב מהגנב שמשלם רק קרן. ולכמן תקשה הגמרא, למה לא ישלם גם כפל, הרי כנאו גנב ראשון בשינוי מעשה. אלו הם דברי הברייתא, שואלת הגמרא, קטן עם מי המציעתה, מכל מקום שנינו בדין האמצעי, הדין השני בברייתא, שאם גנב הוא מחר, ובא אחר הוא גנבו, הראשון משלם תשלומי 4 ו-5, והשני משלם תשלומי כפל הקונה, ויש לברר אימת, אימתי הייתה המחירה הזו. הילה, אימה, אם נאמר שמחרם לפני ייאוש, קשה. הדין שנאמר על הגנב השני, המים, מדוע הוא משלם תשלומי כפל לקונה? הרי אין זה קנוי לו, ואין זה וגונב מבית האיש, שהרי שינוי רשות בלא ייאוש בעלים, מי כלמנדה אמר קני? האם יש דעה סוברת שקונה? אלא פשיטה, אלא ודאי המדובר שמחרו לאחר ייאוש בעלים, בכנאו הקונה על ידי ייאוש ושינוי רשות, ולכך הגונב ממנו כגונב מבית בעליו, במעטה קשה, בישל כדאי לכם עולה על דעתך לומר שייאוש בעלים קונה את החפץ לגנב גם ללא שינוי רשות, המים משלם, מדוע משלם הגנב הראשון תשלומי 4 ו-5 לנגנב, הרי דידהו דזווין, את השור ועשה שלו הוא מחר. בטו ועוד קשה, דקטני שנינו ברשע של הברייתא בדין הראשון, שאם גנב ובא אחר הוא גנבו, ראשון משלם תשלומי כפל, והשני אין משלם אל הקרן, ויש להקשות מכדי, והרי לאחר ייאוש קיימינן. אנחנו עוסקים אחרי ייאוש, כמו שהוכחנו מהדין האמור, באמצעיתה של הברייתא, ויסל כדאי תחימו לילדתך שייאוש בעלים קונה את החפץ, לגנב, אם כן הגנב השני שגנב מן הראשון, המאי אינו משלם אל הקרן, מדוע הוא משלם קרן ולא כפל? הרי בעת הייאוש נקנה החפץ לגנב הראשון ונעשה שלו, ועל השני לשלם לו כפל, אלא לאף שמה מינה, האם אין להוכיח מכוח זה שייאוש לא קני? ייאוש לא קונה, בקשיה לרב שאמר שייאוש קונה. מביאה הגמרא תחייה לראיה הזו ואומרת, אמר רבא ותסברה המתרצת היא, וכי אתה המקשה סבור שברייתא הזו מתורצת ומובנת היא, וניתן להקשות ממנה? הרי הברייתא הזו קשה גם לפי דבריך שייאוש קונה. מדוע? אלא דקטני סייפה, מה ששנינו בסוף הברייתא בדין השלישי, גנב וטבח ובא אחר וגנבו, ראשון משלם תשלומי 4 ו-5, ושני אינו משלם אל הקרן, ויש להקשות, ומיקה למאן דאמר ששינוי מעשה אלו קני? האם יש מאן דאמר הסובר ששינוי מעשה אינו קונה? וכאן שהגנב הראשון שינה את הבהמה שטבחה, הוא קנה אותה והיא שלו, ולמה לא ישלם לו הגנב השני גם כפל? אלא בהכרח יש לפרש את הברייתא באופן אחר, וממילא לא יקשה גם לרב. לעולם כולה כל הברייתא מדברת באופן שהגנב השני גנבה לפני ייאוש. ואיפוך סייפה למציאתה ומציאתה לסייפה. יש להפוך את מה שנאמר בסופה של הברייתא עם מה שנאמר באמצעיתה, ומה שנאמר באמצעיתה עם מה שנאמר בסופה. דהיינו, להחליף את פסק ההלכה בין הדינים השני והשלישי. ואימא אחי, וכך יש לומר, הדין השני גנב שור עושה ומחר אותו, ובא אחר הוא גנבו מהקונה, הגנב הראשון משלם לבעלים תשלומי 4 ו-5, והגנב השני אינו משלם לגנב הראשון אלא קרן. והטעם שפטור מכפל, משום זה שינוי רשות שנעשה במחירה, בלא שהיה עמו גם ייאוש בעלים לא קני, אינו קונה, ונמצא שעדיין הבהמה של הראשון, והשני הוא גונב מן הגנב שפטור מתשלומי כפל. הדין השלישי בברייתא, גנב שור עושה וטבח, ובא אחר הוא גנבו ממנו, הגנב הראשון משלם תשלומי 4 ו-5 לבעלים. והגנב השני משלם לגנב הראשון תשלומי כפל משום דקניה שכנאו הגנב הראשון בשינוי מעשה במה שטבחה והיא שלו. ונמצא שהגנב השני גונב מהבעלים ואכן דינו לשלם כפל. בתיקון הזה התיישבו גם שתי השאלות על רב. שכן כל מה שהוקשה על רב הוא לפי שסברנו להוכיח מהמציאתה, מהדין האמצעי, שהברייתא מדברת אחר ייאוש. ונמצא מבואר בברייתא שייאוש לא קונה לגנב, אבל עכשיו שהוחלפו הסיפה והמציאתה אין להוכיח זאת. מביאה הגמרא תחייה לראיית רבא מהסיפה שיש להגיע את הברייתא. רב פאפא אמר לעולם לא תיפוך, אין צורך להפוך את דברי הברייתא ואפשר להעמידה לאחר ייאוש. ומה שקשה מדוע בגנב ובטבח ובא אחר וגנב ממנו, אין השני משלם אל הקרן? הרי כנאו הראשון בשינוי מעשה? וממילא השני אמור לשלם כפל? התשובה לכך היא שהסיפה דעת בית שמאי. דאמרי שינוי במקומה עומד, כלומר שאין גנב קונה את הגניבה בשינוי מעשה. ונמצא שהבהמה השחוטה היא עדיין של הבעלים ולא של הגנב, ולפיכך אין הגנב השני משלם כפל. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שהברייתא מדברת אחרי ייאוש, עדיין קשיא רישא ומציאתא לרב, קשים הדין הראשון והשני של הברייתא לשיטת רב, שמבואר בדין הראשון והשני שייאוש אינו קונה כפי ששאלה הגמרא לעיל. מיישבת הגמרא אמר רב זביד, אין להפוך את הברייתא והסיפא שנויה כבית שמאי וכתירוצו של רב פאפא. ואת הקושייה של רב מהרישה והמציאתה יש ליישב שלעולם כולה לפני ייאוש. כל הברייתא עוסקת לפני ייאוש וממילא לא קשה על רב שדיבר לאחר ייאוש. ובמציאתה בדין השני בברייתא בגנב ומחר ובא אחר וגנבו, הגנב השני משלם כפל? משום דאחה במה יסקינן כאן במציאתה במה המדובר באופן שנתייאשו הבעלים לאחר המחירה, בעת שהייתה הבהמה אצל הלוקח, ולא נתייאשו בעת שהייתה אצל הגנב הראשון. ובכך, הגניבה מהלוקח, אבל לייאוש. הרי לאחר ייאוש, ולפי שכנאה לוקח, על הגנב השני לשלם לו כפל, אבל הגנב הראשון משלם 4 ו-5, משום שמחר לפני ייאוש, ונמצא שמחר שור עושה של הבעלים. כדי להבין את המשך דברי רב זביד, נקדים ונסביר, שבפשטות הברייתא דיברה, על ציור זה שהיה ייאוש אצל הלוקח, כדי ללמד שיש אופן שהגנב השני משלם כפל. ולפי זה יש להקשות שהברייתא הייתה יכולה ללמד זאת כבר ברישה ובאופן פשוט יותר. והיינו שהשני גנבו מהראשון לאחר ייאוש, וכיוון שכנאו הראשון בייאוש, על השני לשלם לו כפל. ומזה שהברייתא לא נקטה את הציור הזה, יש להוכיח שייאוש לא קונה, ולכן בציור הזה השני פטור מכפל ושלא כדעת רב. אם כן ממשיכה הגמרא ואומרת, כדי לשלול את ההוכחה הזו ממשיך רב זביד ומבאר. ומה שהברייתא לא נקטה כבר ברישה, אופן שהגנב השני משלם כפל, והיינו, כשגנבו מהראשון לאחר ייאוש, לא תימא אל תאמר שהטעם לכך הוא משום זה בעינן ייאוש ושינוי רשות, שצריך ייאוש ושינוי רשות כדי לקנות גניבה, כמדובר בדין האמצעי, אבל ייאוש לחוד לא קונה ושלא כדעת רב. על זה אומר רב זביד, אין זה הטעם, אלא באמת אפילו בייאוש לחוד אינה מכאן לגבי גנב. גם בייאוש לבד, גם כן קונה הגנב או כדעת רב. אלא מה שלא נקטה הברית האופן שהשני גנבו מהראשון אחרי ייאוש, זה משום דלא משכחת ומשלמת ארוויו, שאין אתה מוצא אופן אחד שבו משלמים שניהם. דהיינו גם גנב ראשון תשלומי ארבעה וחמישה, וגם גנב שני תשלומי כפל. אלא באחי, אלא באופן הזה, שהראשון מחרו לפני ייאוש וחייב ארבעה וחמישה, והשני גנבו מהקונה לאחר ייאוש וחייב כפל. אבל באופן שגנבו מהקונה לאחר שכבר היה ייאוש אצל הגנב הראשון, נמצא שהראשון מחר את שלו ופטור מארבעה וחמישה. מעתה, כיוון שהברייתא רצתה לשנות אופן ששניהם משלמים את הקנסות, ובהכרח להעמיד שלא היה ייאוש אצל הגנב הראשון, לכך נקטו גם את הרישא בדומה לזה שלא היה ייאוש אצל הגנב הראשון, ולכן הדין שם שהגנב השני פטור מכפל. אמנם במקרה שהשני גנב מהראשון לאחר ייאוש, עליו לשלם לו כפל, הוא כדעת רב שכנאו בייאוש. לפי הביאור הזה, הברייתא מבוארת גם בלי להופכה, וגם אין להוכיח ממנה שייאוש אינו קונה. מביאה הגמרא מחלוקת בדין חיוב ארבעה וחמישה על גניבת שור עושה ומחירתם. איתמר נאמר בבית המדרש, המוכר שור עושה לפני ייאוש בעלים, רב נחמן אמר חייב בארבעה וחמישה, ורב ששת אמר פטור. מבארת הגמרא, רב נחמן אמר חייב, משום שכי גנוב איש שור עושה וטבחו או מחרו, אמר רחמנה, ואז לבין, והרי מחר. אילקח לא שניים חילוק בין אם מחר לפני ייאוש, לא שניים מחר לאחר ייאוש, בשני האופנים, הוא חייב ארבעה וחמישה. ואף שלפני ייאוש אין המחירה מועילה, שהרי ייאוש לא קונה ואינו של הגנב למוחו, מכל מקום חייבתו התורה על שעשה מעשה של מחירה. רב ששת אמר פטור, משום שסובר דחיובה שחיובו לאחר ייאוש הוא בדווקא, דהנו מעשיו שבכך הועילו מעשיו להוציאה מרשות הבעלים, לפי שכנאו הקונה בייאוש ושינוי רשות. אבל אם אחרו לפני ייאוש, דלא אנו מעשיו שלא הועילו מעשיו להוציאה מהבעלים, שהרי ייאוש לחוד לא קונה, לא מחייב. והטעם שכדי להתחייב במחירה צריך שיועילו מעשיו, מפני שדומיה לתביחה בעינן דהנו מעשיו, צריך שהמחירה תהיה בדומה לתביחה האמורה עימה. וכשם שבתביחה הועילו מעשיו, כך במחירה יש צורך במחירה מועילה. וכיוון שייאוש אינו קונה, אין חייב אלא על מחירה שלאחר ייאוש, שאז כנאו הלוקח עם שינוי הרשות והועילו מעשה הגנב. ונמצא שיש כעת שתי מחלוקות בדבר, וממנה נובעות שלוש שיטות. א', דעת רב שייאוש לחוד קונה, ודעת רב נחמן ורב ששת שייאוש אינו קונה ולא שינוי רשות. ב', דעת רב ששת שבכדי להתחייב ארבעה וחמישה צריך מחירה מועילה, ודעת רב נחמן וגם רב לאלן, שחייב אפילו על מחירה שאינה מועילה. ומכאן נובעות שלוש השיטות האלו. א', לרב חייבים על מחירה רק לפני ייאוש, כי לאחר ייאוש שלו הוא מוכר, ואם כן בהכרח שהוא סובר כרב נחמן שחייבים על מחירה גם כשאינה מועילה, שאם לא כן, לא יתחייב על מחירה לעולם. ב', לדעת רב ששת חייבים על מחירה רק לאחר ייאוש, שאז היא מועילה עם השינוי רשות שבא עימה. ג', לדעת רב נחמן חייבים על מחירה גם לפני ייאוש, אף שאינה מועילה, וכל שכן אחר ייאוש. מביא רב ששת שתי ראיות לדבריו. אמר רב ששת, מן האמין על המיכן אני אומר את דבריי דתניה, שנינו בברייתא, אמר רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה שאם גנף שור עושה בטווח ומחר אותה משלם ארבעה וחמישה, מפני שנשתרש בחטא, עיקה שורשים ונתחזק והעמיק בחטא, על ידי שהוציאו מרשות בעליו לגמרי בטביחה או מחירה. ומברר רב ששת, מילא בטביחה יצאה הגניבה מרשותם על ידי שינוי מעשה, אבל במחירה אימתי מחר את השור או את השה, שעל ידי כך יצאו מרשות הבעלים, אילא אימא אם נאמר שמדובר שמחר לפני ייאוש בעליו ממנו, מעיקה נשתרש, וכי יש בכך נשתרש בחטא, והרי כיוון שלא נתייאשו הבעלים, אין המחירה מועילה כלל, שהרי לכל הדעות אין שינוי רשות מועיל הגנב לקנות את החפץ בלא ייאוש ולא אילו מאסף כלל, אל עליו האם אין מדובר שלאחר ייאוש הבעלים הוא שמחרו, שאז הוא אילו מאסף להקנות את החפץ לקונה ולהוציאו מהבעלים? דוחה הגמרא ואומרת, אמר רבא, יש לתקן בברייתא שכוונת רבי עקיבא בדבריו, מפני שנשתרש בחטא, היינו מפני ששנה בחטא, שלאחר שגנב הוא גם טבח או מחר, ולפי זה חיובו בארבעה וחמישה, הוא גם כאשר לא חלה המחירה ולא הועילו מעשיו. ראיה נוספת תשמע, שנינו בברייתא, נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ז, וטבחו או מחרו. וכוונת הגמרא היא שנאמר בתורה לחייב בטביחה ובמחירה. ויש ללמוד זה מזה, ולומר, מה תביחה שחייב עליה ארבעה וחמישה היא פעולה שאינה חוזרת, שאין אפשרות להחזיר את הבהמה לכפי שהייתה קודם התביחה? אף מחירה שחייבה עליה התורה מדובר במחירה שאינה חוזרת עוד לבעלים. והגמרה מבינה כעת שהכוונה שאינה חוזרת עוד לנגנב שיצא מרשותו. ויש לברר את כוונת הברייתא, אימתי מחירה אינה חוזרת. הילה אם נאמר שנעשתה לפני ייאוש בעלים, המים מדוע אינה חוזרת לבעלים, והרי אינה מועילה כלל, שרי שינוי רשות בלא ייאוש ודאי אינו קונה, אלא בהכרח שנעשתה לאחר ייאוש בעלים. ושמה מינה מוכח מכאן שחיובה של מחירה לאחר ייאושו. דוחה הגמרא ואומרת, תרגם התירץ וביאר רב נחמן את הברייתא, שמחירה שאינה חוזרת שחייבים עליה, היינו מחירה גמורה מצד המוכר, אף שבפועל לא חלה, כי אינו שלו, כגון שמחר לפני ייאוש. וכוונת הברייתא בזה, פרט לאופן שהקנה לו הגנב את הבהמה ומחרה ל-30 יום בלבד, שכיוון שאחר 30 יום היא חוזרת אליו, אין זו מחירה אלא שכירות באלמה, ואינו חייב עליה 4 ו-5. מביאה הגמרא דעה נוספת כרב ששת, ואף רבי אלעזר מצינו דסבר שחיוב והחיוב של המחירה לאחר ייאוש בעלים הוא דווקא, שאז היא מועילה, וכאן מצינו שכך היא דעתו. דאמר רבי אלעזר, תדע, אביא לך ראיה שכך הוא, שסתם גניבה שלא ידוע עליה, אם נתייאשו בעליה אימנה, אם לאו, יש להניח שיוש בעלים הוא שיש בה. כלומר, הבעלים התייאשו ממנה מיד, ואם כן האדם מיד הגנב, הרי היא שלו, משום שיש כאן ייאוש ושינוי רשות, שהרי אמרה תורה, שגונף שור עושה וטבח ומחר אותו, משלם תשלומי 4 ו-5, ויש לשאול מדוע חייבתו התורה על המחירה, ודילמה לא יש, והרי שמה לא נתייאשו הבעלים ולא חלה המחירה, אלא לה, והאם אין הטעם לדבר, משום דאמרינן שאנחנו אומרים שסתם גניבה ייאוש בעלים היא, ולכן חייב על המחירה שכן הועילו מאסף, כיוון שיש ייאוש ושינוי רשות, הרי שפשוט לו לרבי אלעזר שחיוב 4 ו-5 על מחירה, זה רק במחירה לאחר ייאוש וכדעת רב ששת. דנה הגמרא עכשיו בהוכחתו של רבי אלעזר שסתם גניבה ייאוש בעלים. שואלת הגמרא, כיצד לומד רבי אלעזר שסתם גניבה ייאוש בעלים מכך שחייבה תורה כל גנף שמוכר? ובהכרח שהטעם הוא, משום שיש לי תלות שוודאי היה ייאוש, הרי יש לי תחות דילמה, שמה מה שחייבה התורה על מכירת השור ועשה, הוא אף על גב דלו, אי איש, אף על פי שלא התייאשו, משום שהחיוב הוא על מעשה של מכירה, אף שלא הועילה. משיבה הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, לא סל כדאי, תחל יעלה על דעתך לומר כן, שהרי התורה חייבה על מחירה דומיה ותביחה, בדומה לחיוב על תביחה. ויש ללמוד מה תביחה, דען ומעשיו, כשם שבתביחה הועיל ומעשיו, וכתבו תוספות לילד בדף סמכת עמוד א', דיבור המתחיל, מה תביחה, דען ומעשיו, שבפשוטו הכוונה שהועילו שכנאה בשינוי, או הועילו מעשיו שהיא תבוכה ושחוטה, אף אם לא כנאה בשינוי. שמכל מקום נפסדו הבעלים במעשיו. אף מחירה שחייב עליה, אין זו אלא על מחירה דען ומעשיו, שהועיל ומעשיו להוציאה מרשות בעליה. והיא לפני ייאוש, ואם מדובר במחירה לפני ייאוש הבעלים, מה יענו? מה הועיל ומעשיו הרי עדיין נשאל הבעלים, ומכאן מוכרח שסתם גניבה ייאוש בעלים. ולפיכך אף שאיננו יודעים שנתייאשו הבעלים, חייב על המחירה. עוד שואלת הגמרא ודילמה, ושמה מה שחייבה התורה על מחירת השור והעשה מדובר, דשמינה די איש, ששמענו אותו אומר בפירוש שהוא התייאש, ובזה חייב על המחירה שרואיל האם הייאוש להוציא את הגניבה מרשות הבעלים, אבל אין להוכיח שגם סתם גניבה יש בה ייאוש בעלים. משיבה הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה לא סל כדאי, תחל יעלה על דעתך לומר כן, שהרי התורה חייבה על מחירה דומיה ותביחה, בדומה לחיוב על תביחה, ויש ללמוד מה תביחה שחייבה עליה התורה היא אפילו אם תבח את השור או את עשה לאלתר מיד לאחר שגנבה, שהרי התביחה היא אותה תביחה גם לפני ייאוש, אף מחירה שחייבה עליה התורה היא אפילו אם אחר לאלתר מיד קודם ששמענו אותו מתייאש, ומוכח אם כן שסתם גניבה יש בה ייאוש בעלים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל מה תביחה לאלתר, הרי על כוחך אי אפשר לדמות מחירה לתביחה, שהרי אי אפשר שמחר ממש מיד כשגנב, שהרי עדיין אין כאן ייאוש, שהוא ייאוש שלא מדעת, כיוון שמן הסתם אין הבעלים יודעים כלל שנגנב מהם, ואילו בתביחה יכולו לטבוח מיד. מיישבים התוספות שגם בתביחה אין הדרך לטבוח מיד עד שיבוא לביתו, וזה הכוונה לאלתר, וכמו כן במחירה לאלתר היינו בשיעור זה, כמו התביחה, ובזמן זה מסתם הנודע לבעלים, והרי הם מתייאשים. מביאה הגמרא את דעת רבי יוחנן החולק על רבי אלעזר, שאמר שהתורה חייבה רק שהועילו מעשיו. אמר לי רבי יוחנן לרבי אלעזר, גניבה בנפש תוכיח, גניבת אדם תוכיח שחייבים על מחירה אף שלא הועילו מעשיו, שהרי הגונב אדם מישראל ומחרו חייב מיתה, שנאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק ז', כי אם מצא איש גונב נפש מאחיו מבני ישראל והתאמר בו ומחרו, ומת הגנב ההוא. והעזרה לגניבה היא לא תגנוב, כאמור בספר שמות פרק ח' פסוק י' ג', ועל המחירה לא ימכרו ממכרת עבד, האמור בספר ויקרא פרק ח' פסוק מ' ב'. אמנם אין לוקים על כך, שלב זה ניתן לעזרת מיטת בית דין, כך אומר המאירי. ובגניבה הזו ודאי שאין יאוש בעלים, שהרי אין אדם מתייאש מעצמו, וחייב מיטה אף שאין מועילים מעשה ואין המחירה חלה, ואם כן גם במחירת שור ושה שחייבה עליו התורה 4 ו-5, יש לומר שחייב גם אם לא הועילו מעשה ולא חלה המחירה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, גניבה בנפש תוכיח, מה ההוכחה מגניבה בנפש לגניבת שור ושה? הרי גניבה בנפש לא הוקשה לתביחה, מה שאין כן מחירה, ואם כן גם אם בגניבה בנפש לא מועילים מעשיו, אין ללמוד מזה למחירה. מיישבים התוספות, שגם הלימוד מתביחה למחירה אינה בהיקש אלא בבניין אב, ולכן אמר רבי יוחנן שאל דרבה, אם באים לדמות זה לזה, וללמוד זה מזה, עדיף ללמוד מגניבה בנפש, שכן שניהם עניין שבמחירה. אומרת הגמרא מכלל, יש ללמוד מדברים אלו, לסבר רבי יוחנן, שאם מחר את השור או עשה לפני יאוש, חייב אף שלא הועילו מעשיו. מבררת הגמרא באופן שמחר הוא טבח לאחר יאוש, מה ידעת רבי יוחנן בזה? האם יאוש לבדו קונה ואין לחייבו אחר יאוש לפי ששלו הוא טובח ושלו הוא מוכר? כדעת רב לאיל בדף סמכת עמוד א', או שמה דעת רבי יוחנן שאין יאוש קונה וחייב אחר יאוש מקל בחומר? אם חייב על מחירה לפני יאוש אף שלא הועילו מעשיו, כל שכן שחייב על מחירה של אחר יאוש הועילו מעשיו. מביאה הגמרא שנחלקו רבי יוחנן וריש לקיש במפורש בדינו של הטובח והמוכר לאחר יאוש. רבי יוחנן אמר חייב וריש לקיש אמר פטור. ומבאר את הגמרא רבי יוחנן אמר חייב שלדעתו חיוב הגנב בתביחה ומחירה הוא בין לפני יאוש בין לאחר יאוש, לפי שיאוש אינו קונה. ולכן גם לאחר יאוש השור והעשה של הבעלים הם, וחייב על תביחתם ומחירתם, וריש לקיש אמר פטור משום שלדעתו חיובי של הגנב רק לפני יאוש הוא, אבל לאחר יאוש קנה הגנב את השור או עשה בייאוש, וכשהוא טובח ומוכר שלו הוא טובח ושלו הוא מוכר ואין לחייבו על זה. וכתב הפרי יצחק שיש לומר שלשיטתם הם, ולדעתם יאוש דינו כהפקר, ולרבי יוחנן שאין אדם מקדיש ומפקיר דבר שאינו ברשותו אין יאוש מועיל, כשם שאין הפקר מועיל, ולכן אין קונים בו, ואילו לריש לקיש הוא סובר לאלן בסוגיה, שאדם מקדיש ומפקיר דבר שאינו ברשותו, ממילא יכול גם להפקירו, וזוכה בו הגנב. מקשה רבי יוחנן על ריש לקיש, הייתי והקשה רבי יוחנן לריש לקיש, שנינו במשנה לקמן בדף ע"ה עמוד ב', אדם שגנב שור עושה והקדיש אותו לבית המקדש, ואחר כך טבח או מחר אותו, משלם לבעלים תשלומי כפל על הגניבה, ואינו משלם תשלומי 4 ו-5 על התביחה והמחירה. לבעלים אינו משלם, כיוון שהקדיש את הבהמה וטבח ומחר בהמה של הקדש. ולהקדש אינו משלם, כי על גניבה מהקדש פטורים מכפל ו-4 ו-5. כפל אינו משלם, שנאמר ישלם 2 לרעהו, ודרשה הגמרא לעיל בדף סמך ב' עמוד ב' לרעהו ולא להקדש. וממילא גם אינו משלם 4 ו-5, כי 4 ו-5 הם תוספת 2 ו-3 על הכפל. ואם פטרו מכפל, נמצא שהם תשלומי 3 ו-4 בלבד, והתורה אמרה 4 ו-5, ולא 3 ו-4. ומעתה יש לשאול, אימתי מדובר שהקדיש את הבהמה? היל, אימה אם נאמר שהקדיש אותה לפני יאוש בעלים, קשה? מי קדוש? האם חלה עליה קדושת הקדש? והרי לגבי הקדש, איש כי יקדיש את ביתו קודש להשם, אמר רחמנה. כך אמרה התורה בספר ויקרא פרק זך פסוק י' ד', ומתיבת ביתו, בית שלו של המקדיש, לומדים מה ביתו, שהוא מקדיש שלו הוא, אף כל דבר שהוא מקדיש אינו מוקדש, אלא אם הוא שלו. ואיך הוא יכול להקדיש בהמה לפני יאוש אינו שלו? אלא פשיטה, שמדובר שהקדיש את הבהמה לאחר יאוש בעלים. ובהקדש נעשה שינוי רשות וקנה הקדש עם היאוש. שכן יאוש לחוד אינו קונה, וכיצד יכול להקדישה? יש לדייק מכך, תאמה די הקדיש, הוא די אינו משלם תשלומי 4 ו-5. דווקא מפני שהקדיש הוא לא משלם תשלומי 4 ו-5, דחי כתבח, דהקדש כתבח, מפני שתבח בהמה של הקדש ולא של הבעלים. אבל אם לא הקדיש את הבהמה, דינו הוא שאם תבח או מחר אותה משלם תשלומי 4 ו-5 לבעלים. ואיסל כדאי תח, אם עולה על דעתך לומר די יאוש קונה את החפץ לגנב, המים מדוע משלם 4 ו-5 לבעלים? הרי כיוון שנתייאשו, נמצא ששלו הוא טובח, שלו הוא מוכר. ומכך שמשלם 4 ו-5 בהכרח יש ללמוד, שיאוש לחוד בלי שינוי רשות אינו קונה. קושיה על ריש לקיש. אמר להישיב ריש לקיש לרבי יוחנן, לעולם מדובר שלא נתייאשו הבעלים, כי אילו נתייאשו לא היה חייב על התביחה והמחירה גם ללא ההקדש. אך במה יסקינן כאן במשנה, ששנתה גנב והקדיש במאה מדובר? לא באופן שהגנב הקדיש, אלא בחגון שהקדישו בעלים את הבהמה ביותה ביד הגנב. ואחר כך הגנב טבח או מחר את הבהמה, ולכן אילולי הקדשם, היה משלם 4 ו-5 לבעלים, אבל כיוון שהקדישו, פטור משום שטבח בהמה של הקדש ולא של הבעלים. שואלת הגמרא, ומי קדוש, האם חל הקדש זה שהקדישו הבעלים את הבהמה שביד הגנב? ואמר רבי יוחנן, לכמן בדף סמכתת עמוד א' ובמסכת בבא מציע בדף ז', גזל חפץ מחברו ולא נתייאשו הבעלים ממנו, שניהן אינן יכולים להקדיש חפץ זה. לא הגזלן ולא הנגזל, זה הגזלן אינו יכול להקדיש לפי שאינו שלו, וזה הנגזל אינו יכול להקדיש לפי שאינו ברשותו, ואין אדם יכול להקדיש אל הדבר שהוא שלו וברשותו. ואם כן, כיצד יכולים הבעלים להקדיש בהמה שאינה ברשותם, אלא ברשות הגזלן? ישבת הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, הוא דאמר ריש לקיש, אמר את דבריו שיכולים הבעלים להקדיש חפץ, אף שאינו ברשותם, משום שסבר כשיטת הצנועין, החסידים הסוברים, שיכול אדם להקדיש גם דבר שאינו ברשותו. ואיכן מצינו שכך דעתם? דתנן, שנינו במשנה במסכת מעשר שני, פרק ה' משנה א', לגבי כרם רווי. כרם בשנה הרביעית לנטייתו, שיש חשש שעוברי דרכים יאכלו ממנו ויקשלו בחטא, לפי שפירותיו קדושים, ויש לעלותם ולאוכלם בירושלים, או לחללם על מעות ולעלות את המעות לירושלים, ולקנות בהם פירות ולאוכלם שם. ואומרת המשנה שהצנועין, חסידים החפיצים, להציל בני אדם מהאווירה, מצאו היצה לדבר, וכך עשו. היו מייחדים מעות לצורך חילול, והיו מניחים את המעות במקום ידוע, ואומרים, כל הנלקט מכרם זה היום, יהיה מחולל על המעות האלו. ועל ידי כך הפירות של הקטון נעשו חולין. והנה כאן, אף שהפירות הם של צנועים, מכל מקום הם אינם ברשותם, ואף על פי כן מועיל החילול של אותם פירות על המעות. הנה מוכח שלשיטתם, יכול אדם לחלל, והוא עדין להקדיש גם דבר שאינו ברשותו. שואלת הגמרא, אם כדברי ריש לקיש הבעלים הקדישו את הבהמה כשהייתה ברשות הגנב וחל הקדשו, למה ישלם הגנב כפל? והרי באופן זה חזרה קרן לבעלים, הגניבה חזרה לבעליה, שהרי הם אלו שהעבירו על רשות ההקדש, ועל גניבה שחזרה לבעלים לפני שבאו עידים, אין הגנב משלם כפל, שנאמר, אם יימצא, תימצא בידו הגניבה. ישבת הגמרא, מדובר כאן כשבאו עידים ועמד הגנב בדין קודם שהקדישו הבעלים, וכבר נתחייב הגנב בכפל קודם שחזרה הקרן לבעלים. ומכל מקום עדיין אין זה נחשב ברשות בעליו, כיוון שאין הגנב מודה בגניבה, וטוען שחייבו שלא כדין, ולכן עדיין צריכים אנו להעמיד כצנועים, אומר תוספות רבינו פרט. ואילו הפני יהושע אומר, שאם אמרו לו רק חייב אתה ליתן לו, עדיין אינו ברשותו עד שיאמרו צא תן לו. ובאמת כעת סברה הגמרא שאין צורך לתירוץ של צנועים, ולכן העמידה שאמר צא תן לו דווקא. ולמסקנה שאמר לו, חייב אתה ליתן לו, אכן הדברים מתפרשים רק כשיטת הצנועים. שואלת הגמרא היחידה, מכיצד מדובר שהתחייב בדין בכפל? היא דאמרי להם באופן שבית דין אמרו לגנב, צא תן לו לבעלים את הכפל. מה יריה? הקדיש. למה נאמר במשנה שדווקא אם הקדיש הבעלים את הבהמה, פטור הגנב מ4 ו-5, כשחזר וטבחה? הרי אפילו אם לא הקדיש, נמי לא לחייבה. גם כן אין לחייבו, דאמר רבה, אם אמרו בית דין לגנב, צא תן לו לבעלים את הכפל המגיע לו, וחזר הגנב וטבח ומחר, טבח או מחר את הבהמה, פטור מ4 ו-5, מה היא טעמה? מהו הטעם לדבר? כיוון תפסקו על המילתי, כיוון שפסקו את דינו באופן מוחלט, ושוב טבח ומחר, אבלי נעשה מעטה גזלן, וגזלן אינו משלם תשלומי 4 ו-5, כי רק בגנב אמרה תורה את החיוב הזה. ואם בית דין אמרו לגנב חייב אתה ליתן לו לבעלים את הכפל וחזר הגנב וטבח ומחר, משלם תשלומי 4 ו-5, מה איתם, מה הטעם לדבר? כיוון דלא פסקה מילתא, שכיוון שלא פסקו את דינו באופן מוחלט, שאין זה נחשב עדיין גמר דין, הקטי עדיין גנב הוא נחשב, ודינו לשלם 4 ו-5 על טביחה או מחירה. אז כיצד מדובר שיתחייב בדין הכפל? מיישבת הגמרא, לא צריך, אכן לא נאמר דין זה לפוטרו מ4 ו-5 כשהקדישו הבעלים, אלא באופן דאמרי לי, אמר בית דין לגנב חייב אתה ליתן לו לבעלים את הכפל, שזהו גמר דין, ולכן אין חייב יותר על טביחה או מחירה. מבררת הגמרא את דעת רבי יוחנן בהקדשת דבר שאינו ברשותו. גופה, אמר רבי יוחנן, גזל חפץ מחברו ולא נתייאשו הבעלים ממנו, שניהם אינם יכולים להקדיש חפץ זה, לא הגזלן ולא הנגזל. זה הגזלן לפי שאינו שלו, וזה הנגזל לפי שאינו ברשותו. ואין אדם יכול להקדיש דבר, אלא אם זה שלו וברשותו. מקשה הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי, וכי אמר רבי יוחנן כך שאי אפשר לאדם להקדיש דבר שהוא שלו, אם אינו ברשותו? ואמר רבי יוחנן, הרי אמר רבי יוחנן, הלכה היא כמו סתם משנה, דין השנוי במשנה בסתם, בלא שם תנה. לפי שרבי סתם כדברי תנאים שרצה לקבוע הלכה כמותם ולא הזכיר שמם, כדי שלא יהיה הדין נשנה בשם יחידים, כך מסבירה שבמסכת ביצה בדף ב'. ואם כן, רבי יוחנן אמר שהלכה היא כסתם משנה, כדין השנוי במשנה בסתם בלא שם תנה ותנן, ושנינו במשנה במסכת מעשר שני פרק ה' משנה א', קרם רווי, שפירותיו אסורים באכילה מחוץ לירושלים בלא פדיון, והיו הבעלים רוצים להודיע זאת לעוברי דרכים, שהוא קרם רווי כדי שלא יאכלו הוא, היו מציינים ומסמנים אותו בכזוזות אדמה, ברגבי אדמה, וארוך פירש שזה אפר אדום, על ידי שנתנו פיסת רגבים סביב גבולותיו. מפרשת הגמרא, הסימן זה שעשו היה להורות שהוא כי אדמה, כמו אדמה, מה אדמה איקה הנאה מינה? כשם שהאדמה יש הנאה ממנה לאחר זמן בחרישה, זריעה וקצירה, אף הינמי גם קרם זה, כי מפרקה שרי להתנוי ימינה, כשיבדו יהיה מותר ליהנות ממנו. ממשיכה הגמרא, וקרם שיש לו פירות של אורלה, ורצו שלא ישגו ויוכלו ממנו, ציינו בחרסית, רעפים כתותים. מפרשת הגמרא, סימן, הסימן זה עשו כדי להורות שהוא כחרסית. מה חרסית שאין הנאה מינה, שאין בה תועלת, שהחרסית אינה טובה לזריעה, אף היא גם קרם זה, הוא קרם דלית בהנאה מינה, שאין בו הנאה עכשיו. כיוון שהוא של אורלה, אסור באכילה ובהנאה. ממשיכה המשנה, וקרם של כברות, שקברו בו מת המטמא, ויש להזיר את הכהנים באוכלי טהרה שלא להתאמע שם, ציינו בסיד. מפרשת הגמרא, סימנה, הסימן הזה שבחרו בו לציין קבר הוא, משום דחיבר שהסיד הוא לבן, כעצמות שהן לבנות. ממשיכה המשנה, הוא ממחה, מערב את הסיד במים ושופך סביבות הקבר. מפרשת הגמרא, עירוב המים הוא כאיך דניחה ורטפי, כדי שילבין יותר. ממשיכה המשנה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים שעושים מקר בקרם רווי, הוא ואורלה לעוברי דרכים שלא יקשלו באיסור, דווקא בשנה השביעית, שנת השמיטה, דה הפקר נינו, שהפירות הם הפקר וכל אחד יכול לאוכלם, ועל כן יש לחשוש שלא יקשלו. אבל בשאר שני שבוע, בשאר השנים שאינם שנת שמיטה, שאסור להם לאכול כלל וכלל מגידולים אלו, וגזלנים הם אותם האוכלים מהם, אין צורך לציין כלל ויניחם שיוכלו ויקשלו באיסור. כי אנחנו אומרים, עליתהו לרשע וימות. דהיינו שמישהו רשע, יש להניחו להיקשל עוד. ממשיכה המשנה, והצנועין, בהם בני אדם חסידים הרוצים לסלק ידי כל אדם מן האווירה כאשר היה להם קרם רווי, וחששו שמה יאכלו ממנו עוברי דרכים בלא פדיון, כך היה מן אגם, היו מייחדים מעות לצור חילול, והיו מניחים את המעות במקום מסוים ואומרים, כל פרי הנלקט מקרם זה מחולל על המעות הללו. ונמצא שהפירות שלקטו נעשו חולין. וכל זה בשאר שני שבוע, כי בשנת השמיטה אין התקנה הזו מועילה, שכיוון שהפירות הפקר זכו בהם הלוקטים, ואין הצנועים יכולים לחלל מה שאינו שלהם כלל. כך תוספות בדיבור המתחיל והצנועים. עד כאן דברי המשנה במסכת מעשר שני. ומכאן קשה על רבי יוחנן, שהרי הצנועים חיללו על המעות את קדושת הפירות שכבר ברשותם של הלוקטים. הרי שסוברים שאדם מחלל דבר שאינו ברשותו, והמשנה מביאה את הדעה הזו בסתם. ולדעת רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה, ומדוע הוא עצמו רבי יוחנן סובר שאין אדם מקדיש. והוא הדין מחלל דבר שאינו ברשותו. וכי תימה, אם תאמר לישב מנתנה מי הוא ששנה את מעשה הצנועים רבני שמעון בן גמליאל, שם במשנה במסכת מעשר שני, והמשך דבריו הם, וזה לא סתם משנה, ורבי יוחנן כסתם יחידה לא אמר, רבי יוחנן לא פוסק כתנה שהוא יחיד, עדיין קשה, מדוע אמר רבי יוחנן שאין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו? ואמר רבא בר ברכנה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו, דהיינו כל מקום שהובאו דבריו של רבן שמעון בן גמליאל במשנה, הלכה כמותו, חוץ משלושה מקומות שאין הלכה כמותו, והם ערב, במסכת בבא בתרא בדף קופיין ג' לעניין מי שנעשה ערב קבלן להלוואה של חברו, כלומר קיבל עליו לשלם את ההלוואה, אף אם ללווה יש נכסים, לדעת חכמים רשאי המלווה לתבוע את הערב, קודם שתובע את הלווה, ולדעת רבן שמעון בן גמליאל, כל עוד יש נכסים ללווה, אינו יכול לתבוע את הערב. וציידן, במסכת גיטין בדף עין ד' לעניין האומר לאשתו, הרי זה גיטך על מנת שתתני לי את הצטלתי, ועבדה להטלית, לפי חכמים הגט לא חל, כיוון שלא קיימה את התנאי, ולפי רבן שמעון בן גמליאל יכולה לתת את דמיה של הטלית, והגט יחול. וראיה אחרונה, במסכת סנהדרין, בדף למד א' עמוד א', לעניין אדם שנתבע על ידי חברו לדין, ובית דין אמרו לו לנתבע, וראיה או העדים לזכותך, ואמר אין לי עדים ואין לי ראייה, ואחר כך מצא עדים וראייה, לדעת חכמים אינו יכול עוד להביאם. כיוון שהוא הודע שאין לו עדים וראייה, ואילו רבן שמעון בן גמליאל סובר שיכול להביאם. והמחלוקת הזו קרויה ראייה אחרונה, כיוון שמחלוקת זו שנויה שם בסיפה של המשנה. וברישה של המשנה שם נחלקו רבן שמעון בן גמליאל וחכמים בעניין דומה, והמחלוקת ההיא קרויה ראייה ראשונה שנשנתה ברישה של המשנה. שם מדובר שבית דין נתנו לנתבע 30 יום כדי למצוא עדים או ראייה ולא מצא בתוך 30. רק אחר 30 יום לפי חכמים לא יכול להביאם, ולפי רבן שמעון בן גמליאל יכול להביאם. אז כל מקום שמופיע רבן שמעון בן גמליאל במשנה, הלכה כמותו חוץ משלושת המקומות הללו, ערב וצידן וראייה אחרונה. אם כן היה לו לרבי יוחנן לפסוק הלכה כמותו שהוא סובר כצנועים, שהקדש וחילול חלים על דבר שאינו ברשותו. יושבת הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה לא תימא אל תגרוס במשנה שהיו הצנועים אומרים כל הנלקט מזה יהיה מחולל על המעות שהוא לשון עבר, שמחללים מה שכבר נלקט ואינו ברשותם עוד, אלא אימא יש לתקן במשנה ולומר שכך היו הצנועים אומרים, כל המתלקט מזה יהיה מחולל על המעות, לשון עתיד, שהיו מחללים את הפירות עוד לפני שנלקטו, ואז עדיין הם ברשותם, ולכן הם יכולים לעשות זאת. ואומרים התוספות, משום שאפשר לבדות גם במחובר, שאם פדו רק לך שיתלש, הרי אז כבר אינו ברשותם. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן נחי, וכי רבי יוחנן אמר כך שהצנועים אמרו כל המתלקט? ואמר רבי יוחנן שצנועים במשנה הנזכרת ורבי דוסה בברייתא שטובה בסמוך אמרו דבר אחד, ובשיטה אחת הם הולכים, ורבי דוסה נלקט בלשון עבר כאמר, דתניא שנינו בברייתא לגבי לקט עניים, שזכות העניים היא ללקוט את השיבולים הנופלות בעת הקצירה, וההלכה היא שרק אם נפלו אחת או שתיים, זה שייך לעניים, אבל אם נפלו שלוש שיבולים, הרי הם של בעל הבית. כאמור במסכת פאה פרק ו' משנה ה', וכיוון שאין כל העניים בקיאים בהלכה הזו, ויש מהם שנוטלים גם שלוש שיבולים שנפלו בעת הקצירה, לפיכך צריך בעל הבית להפקירם כדי להצילה מן המכשול. והמכשול הוא בכך שאינם מאסרים את מה שהם לוקטים, ואינו פטור ממעשר אלא מה שהם לוקטים כדין לקט. והמחלוקת מתי יפקיר, רבי יהודה אומר כל יום בעת שחרית בבוקר בעל הבית, בעל השדה שבא מלקטים עניים עומד ואומר, כל שילקטו עניים היום, גם מה שאינו מגיע להם יהיה הפקר וממילא לא ייקשלו. כי הפקר פטור ממעשר. רבי דוסה אומר לא בבוקר יאמר כן, אלא לעיתותי ערב אומר כל שלקטו עניים היום יהיה הפקר. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל כל הנלקט, שאף שאפשר לעשות כן גם משחרית, כמו שכתבו לגבי הצנועים, מכל מקום מיצה טובה נתן, שלא יאמרו כן אלא בערב, כדי שלא ילקטו יותר מדי, כיוון שיפקיר. ולרבי דוסה הרי האמירה היא על דבר שאינו ברשותו, שמפקיר שיבולים שכבר נטלו ממנו בגזילה, ומוכח שסובר שמועילה האמירה זו. וכיוון שרבי יוחנן אמר שרבי דוסה וצנועים בשיטה אחת הם, הרי שאף הצנועים היו אומרים בערב כל הנלקט, דהיינו, על מה שכבר אינו ברשותם, וכיוון שהמשנה סתמה כמותם, מדוע אמר רבי יוחנן שלא מועיל הקדש על דבר שאינו ברשותו? תרץ לגמרא איפוך דרבי יהודה לרבי דוסה, ורבי דוסה לרבי יהודה. יש להפוך ולהחליף בברייתא דברי רבי יהודה עם דברי רבי דוסה, כך שלרבי דוסה על בעל הבית לומר זאת דווקא בבוקר כשעדיין השיבולים ברשותו, ושיטתו כשיטת הצנועים. כפי שהעמדנו דבריהם שאומרים כל המתלקט, שרק כשהפירות ברשותם יכולים לחלל על המעות, וכמותם פסק רבי יוחנן, שאף להקדיש אין אדם יכול, אלא אם כן הדבר ברשותו. שואלת הגמרא, אמי אפחת מתניתה, למה הפכת את דברי הברייתא והחלפת את דברי רבי יהודה עם דברי רבי דוסה? אפחה יכול אתה להפוך לדברי רבי יוחנן, ואימא ואמור שכך אמר רבי יוחנן. צנועין ורבי יהודה אמרו דבר אחד, שלשניהם מחלל קודם שלקטו, וגם באופן זה היו מתיישבים דברי רבי יוחנן, שכן נמצא שהצנועים סוברים שאי אפשר לחלל דבר שאינו ברשותו. תרץ לגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, הטעם להפוך דווקא את דברי הברייתא ומשום שאף בלא הקושייה על רבי יוחנן לא סגיה דלא מתפחת מתניתה. אי אפשר בלא להפוך את הברייתא. דבעה מתניתה קטני, דאיתלה לרבי יהודה ברירה, לפי שבברייתא זו נאמר שיש לו לרבי יהודה ברירה, דהיינו שהוא סובר, שאפשר להכיל עכשיו דבר שרק אחר כך יתברר על מה בדיוק חל החלות זו. שהרי אמר שיכול אדם לומר בבוקר שמה שילקטו אחר כך יהיה הפקר, ואף שבעת אמירתו שמפקיר אין ידוע מה ילקטו, ורק מאוחר יותר מתברר הדבר. ודבר זה מוקשהו, כיוון דשמינה לרבי יהודה בעלמא דלית לברירה. במקומות אחרים למדנו מדבריו שהוא סובר שאין ברירה, והיינו, שאי אפשר להכיל חלות כלשהי על דבר שבאותו הזמן לא הוברר על מה בדיוק היא חלה. איפה מצינו זאת? דתנן. שנינו במשנה במסכת מאי פרק ז' משנה ד' וכן במסכת סוכה בדף חב ג' ובמסכת יומה בדף נ' ה', במסכת עירובין בדף ל' ו' ומסכת מעילה בדף חב ב', במסכת חולין בדף י' ד', במסכת גיטין בדף חפי. הלוקח יין בערב שבת בין השמשות מבין הקוטים שחשודים הם שלא יפרישו ממנו תרומות ומעשרות, ולא היה לו פנאי להפריש תרומות ומעשרות עד שנכנסה שבת, ואין לו מה לשתות בשבת, אומר שני לוגים מתוך 100 לוג שיש כאן שאני עתיד להפריש אחר שבת, הרי הם תרומה. 10 לוגים שאני עתיד להפריש יהיו מעשר ראשון, ועוד 9 לוגים יהיו מעשר שני. וכותבים התוספות במסכת גיטין בדף חפי, בדיבור המתחיל 10, שהחשבון הוא לא מדויק, כי אם הוריד 2 לתרומה גדולה, נותרו 98, והסיריתם אינו 10 לוגים שלימים. וכן אחר שהוריד 10, או קרוב ל10 למעשר ראשון, שוב אינו נותן למעשר שני, אלא 9 בקירוב, שהם הסירית מה המותר. ואומרת המשנה, הוא מייחל, מחלל את המעשר שני על המטבע שיש לו בבית, שהרי החילול נעשה באמירה באלמה, ואין זה דורש ממנו פנאי, ומה שאפשר לתקן עכשיו, עדיף לעשות כן. ושותה מיד את היין, שמיד כשקרה שם לתרומה ולמעשרות, יצא היין מידי איסור טבל, ואף שאת ההפרשה בפועל יפריש אחר כך. דברי רבי מאיר ורבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון אוסרים לשתות מהיין ללא הפרשה, וטעמם, שאין אומרים ברירה, שמשהו שותה מהיין זה מהחולין שבו, ואילו התרומות והמעשרות נשארים בכלי. וכיוון שנתבהר שדעת רבי יהודה שאין ברירה, מעטה אי אפשר לומר שרבי יהודה סובר שבעל הבית מפקיר בבוקר את מה שילקטו עניים, שהרי בעת ההפקר אין מבורר אילו שיבולים ילקטו. ולכן גם בלי הקושייה בסתירת דברי רבי יוחנן, יש להפוך את דברי הברייתא כדי שלא יסתרו דברי רבי יהודה, ובהפיכת דברי רבי יהודה עם דברי רבי דוסה, שוב אין סתירה בדברי רבי יוחנן. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ס"ח במסכת בבא קמא, עם הצגת 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדף ס"ח, דפינו היומי. שאלה ראשונה, מהו מפני שנשתרש בחטא? שאלה שנייה, מה מעתה הברייתא באומרה שצריך מכירה שאינה חוזרת? שאלה שלישית, המוכר את הבהמה שגנב לפני ייאוש, האם חיה ב4 ו5 ומדוע? שאלה רביעית, כיצד מוכח שאין כוונת רבי אלעזר ללמוד מכירה מטביחה בעקש, אלא מדמיון בלבד? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, מה הדין במוכר לאחר ייאוש ומדוע? והשאלה האחרונה, דף סמכת, מה הדין כשתבח או מחר אחר שעמד בדין וחייבו כפל? אלה הם השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בדפינו היומי דף ס"ח במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי. מפעל המשנה היומית, קביעותא, 2 משניות בכל יום. ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא שבשמיים. אוחזים אנו במסכת כתובות פרק ג' משנה ז', לאחר שלמדנו לעיל במשנה ד' שהאונס והמפתה חייבים בנוסף לכנס גם דמי בושת ופגם, מבארת משנתנו כיצד עומדים את התשלומים הללו. שואלת המשנה, איזו היא בושת? כלומר, כמה הוא שיעור דמי בושת שהאונס והמפתה חייבים לשלם? משיבה המשנה, הכל לפי המבייש והמתבייש. לפי חשיבותו של האדם המבייש, אם היה אדם בזוי, בושתו מרובה, וכן לפי חשיבותו של המתבייש, ככל שהוא חשוב יותר, בושתו מרובה. וכיצד עומדים את דמי הפגם? רואים אותה את הנערה כאילו שפחה נמכרת בשוק, ומעריכים כמה הייתה יפה, כמה הייתה שווה להימחר, כשהייתה בתולה, וכמה יפה שווה להימחר עכשיו לאחר שנבעלה, והבועל משלם את ההפרש. אבל תשלום הכנס שווה בכל אדם, ולעולם משלמים האונס והמפתח 50 שקלים, וכן הדין בכל חיוב ממון שיש לו קצבה, סכום קבוע ופסוק מן התורה ששיעורו שווה לכל אדם. מסכת כתובות פרק ג' משנה ח', דנה המשנה בזכויות האב בכנס של ביתו ובמכירתה לעמה עברייה, ומלמדת המשנה כלל המחלק בעניינים אלו בין זמן קטנותה לבין זמן הערותה. אומרת המשנה, כל מקום שיש מחר, כל עוד שיש לה אף זכות למכור את ביתו, דהיינו שהיא בגיל שהוא זכאי למוכרה לעמה עברייה, אין כנס, אין האב זכאי בתשלומי כנס, אם נאנסה או נתפתתה לפי שאין לה כנס. וכל מקום שיש כנס, מי שהגיע לגיל שהוא מקבל את תשלומי הכנס שלה, אין מחר. אין לו בה עוד זכות מחירה. מבארת המשנה את הכלל ששנתה ברישה. קטנה יש לה מחר, אביה זכאי למוכרה לעמה עברייה ואין לה כנס, שאין כנס לקטנה. נערה יש לה כנס אם נאנסה או נתפתתה, והוא ניתן לאביה ואין לה מחר, אין אביה זכאי עוד למוכרה. מסיים את המשנה, בוגרת אין לה לא מחר ולא כנס. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, כוח, בתיבת, כפחת בתיבת, תשפי ד', סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף סמכת. במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ובנאור אמליה בכל מיני דמית המחר, יום רביעי, חפתת בתיבת, ערב ראש חודש שבט, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ולכל מיני דמית אב, תשפי ד' ונלמד את דף סמכתת, במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילה דמיתה, מנותן התורה, ממקור הברכה, שלכם לא ראית חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי, עם הרב בנימין מילצקי.